מעניין לחשוב על הליכה ברחובות ירושלים בתקופת בית המקדש. המחשבה המיידית שעולה היא ודאי ריח עז של קטורת.
כן, קטורת בסמים, שירת לוויים ברקע.
בדיוק. איזו אווירה של קדושה שמרחפת באוויר, משהו כזה...
לגמרי מנותק מהקרקע. אבל המציאות, מסתבר, יכלה להיות שונה לגמרי. במקום קטורת, יכול מאוד להיות שהריח שהיה מכה בעוברים בשווים, הוא בעצם ריח חריף של דשן.
ממש זבל אורגני.
כן, של חקלאות.
וזה תכלס הדיסוננס שמפרק את הפנטזיה שלנו על רוחניות. כי את יודעת, יש איזו נטייה טבעית לחשוב שקדושה חייבת להיות סטרילית. משהו שנמצא על איזה פסגת הר, רחוק מהלכלוך, מהבוץ, מכל המגבלות של החיים הפיזיים. אבל המסורת שלנו, כפי שהיא משתקפת במקורות, פשוט מסרבת בעקשנות לנתק את השמיים מהארץ.
וזה בדיוק מה שמביא אותנו למשימה של הצלילה לעומק שלנו היום. אנחנו הולכים לפרק מסמך פשוט מרתק, רב שכבות, שנקרא עקב תשפ"ו, הרב לוי. וזה בעצם אוסף של רעיונות פילוסופיים, הלכות יומיומיות, פרשנויות, שכולן סובבות סביב קו התפר הזה.
נכון. המקום שבו האידאות הכי נשגבות מתנגשות חזק בקרקע המציאות האנושית. והדיון שלנו היום יעבור איזה מסע לא שגרתי כזה. אנחנו נתחיל בשאלות פסיכולוגיות על פחד ופלא, נעבור לדיני ראיות בבית משפט.
שזה קפיצה מעניינת.
לגמרי. נצלול לאדמה החקלאית של ירושלים, ונגיע עד לפרטים הכי קטנים של שטיפת סירים רותחים במטבח.
תראי, המסע הזה חיוני, כי המסמך הזה בעצם אומר משהו מאוד ברור. אם האלוהות נשארת רק בתיאוריה, אז היא לא רלוונטית.
אוקיי.
היא חייבת להתממשק עם החומר, עם הפסיכולוגיה האנושית השברירית הזו, ועם הטכניקה הכי אפורה של היום-יום.
אז בואו נתחיל מהרעיון שאולי נחשב לבסיס של הכל. המושג הזה של יראת שמיים. המקורות בעצם מחזירים לנו לפסוק די מפורסם מפרשת עקב, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם לירא את השם, ואז הגמרא במסכת ברכות שואלת שאלה שכמעט נשמעת תמימה, שלא לומר מתגרה אפילו.
כן, היא שואלת, אתו יראת שמיים מילתא זוטרתא היא?
אילו, האם יראת שמיים היא דבר כל כך קטן ופשוט, שאפשר פשוט לבקש אותו ככה כבדרך אגב? אוקיי, בואו נפרק את זה.
ותשובת הגמרא היא אולי הדבר הכי מעניין שם. היא פשוט עונה, אין, לגבי משה, מילתא זוטרתא היא.
שזה אומר?
שכן, עבור משה רבנו, זה בהחלט עניין של מה בכך, דבר קטן.
רגע, בוא נעשה פה קצת סדר, כי התשובה הזאת תמיד נראתה לי בעייתית. זה כאילו, כמו שמיליארדר יעמוד בהרצאה ויגיד לקהל, חברים, לעשות את המיליון דולר הראשון זה משחק ילדים. מה הבעיה שלכם?
אנלוגיה יפה.
הרי משה רבנו חי במציאות שפשוט שוברת את חוקי הפיזיקה. הוא ראה את עשר המכות, הוא עמד מול ים סוף שנחצה לשניים, הוא דיבר עם האלוהות פנים אל פנים. אז ברור שעבורו האמונה והיראה הן מובנות מאליהן, אבל מה זה עוזר לשאר האנשים?
בדיוק.
לאנשים שקמים בבוקר לעבודה אפורה, הולכים לסופר ולא רואים שום עמוד אש שינחה אותם?
תראי, השאלה הזו באמת העסיקה המון הוגים, ומי שנותן למענה עמוק במקורות שלנו הוא רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. שזה, את יודעת, אחד מגדולי תנועת החסידות במאה ה-18. והוא לא מתחמק מהקושי. הוא מסכים שלמשה באמת היה קל יותר, בגלל החשיפה לניסים גלויים. אבל, והוא טוען פה טענה חזקה, הפתרון עבור האדם הממוצע לא טמון בחיפוש אחר ים שנקרא.
אז איפה הוא?
הפתרון הסתתר ממש בהמשך של אותה פסקה בתורה. נכתב שם, ומילתם את ערלת לבבכם. לא תקשו עוד.
כאילו להפסיק להקשות קושיות, להפסיק להיות ספקנים.
זה יותר מזה. מה שמרתק כאן הוא שהמושג ערלת לב מתייחס לאטימות פסיכולוגית, לאיזו שגרה שהופכת אותנו לצינים. הדרישה היא להפסיק להקשות את הלב ולעבור תהליך של פקיחת עיניים רוחניות.
וואו, להסיר את האטימות.
ממש ככה. הוא אומר שההשגחה מעולם לא הפסיקה לפעול, היא הרי לא נרדמת בשמירה, אבל אנחנו הפסקנו להבחין בה. כשמכירים בכך שהיום יום עצמו הוא פלא, בעצם הנשימה, בביולוגיה, אז פתאום יראת שמיים הופכת את דבר קטן וטבעי.
גם בלי לראות את הים נקרא.
בדיוק.
אז בעצם הפער בין משה לבינינו הוא לא במה שאנחנו רואים, אלא באיך שאנחנו רואים את זה. זה שינוי פרספקטיבה, אבל כאן עולה שאלה טבעית.
איזו.
אם הכל מתחיל בראייה פנימית ובחוויה הסובייקטיבית הזו של האדם, איך אנחנו בכלל מתקשרים את האמת הזו החוצה? וכאן, כאן זה נהיה באמת מעניין. כי באופן די מפתיע, המסמך שלנו נוטש את המרחב הרוחני הפנימי הזה, וזורק אותנו ישירות אל תוך אולם בית המשפט. לדיני ראיות.
זה מעבר חד, אני מסכים, אבל הוא הגיוני לחלוטין. אנחנו בעצם עוברים מהשאלה, איך קולטים אמת, לשאלה, איך מבטאים אותה בקול שלנו.
אוקיי, תסביר.
המסמך מציג כלל הלכתי לגבי עדים בבית דין. נניח ששני עדים מגיעים לעיד, ובית הדין חוקר אותם בנפרד. ואז מתגלה שהעדויות שלהם נמצאו מכוונים.
כלומר, מילה במילה.
מילה במילה. טקסט זה. המקור קורא לזה שפה אחד לכל אחד. ובמצד כזה ההלכה קובעת שהעדות הזו נפסלת מיד.
נפסלת.
כן, מתוך הנחה שזו עדות שקר.
שזה מטורף, כי האינסטינקט המודרני שלנו אומר שאם שני אנשים מספרים סיפור זהה לחלוטין, זו הוכחה חותכת שזאת האמת. אבל ההלכה אומרת הפוך. זה ישר מעלה לי לראש סיטואציה עם שני אחים קטנים ששברו איזה אגרטל יקר בסלון.
אוקיי.
אם כל אחד מהם יגמגם איזה תירוץ קצת אחר מנקודת המבט שלו, אז כנראה שיש שם גרעין של אמת. אבל אם שניהם נעמדים ומשקללים בדיוק את אותו משפט, משב רוח צפוני חדר מבעד לחלון והפעיל את האגרטל בזווית של 45 מעלות, ברור לכולם שהם ישבו בחדר וסיכמו גרסאות.
אנלוגיה פשוט מדויקת. הפסיכולוגיה האנושית לא עובדת בצורה רובוטית. לכל אדם יש אוצר מילים משלו, נטייה לשים לב לפרטים שונים, קצב אחר.
נכון.
חוסר השלמות הזה, הגיוון הזה, הוא בעצם טביעת האצבע של האמת. ברגע שאת מוחקת את האינדיבידואליות לטובת טקסט אחיד, מחקת את האותנטיות.
ומה שיפה פה, זה איך המסמך מחבר את התובנה הזו של הקול האנושי הייחודי אל הקודש עצמו, דרך הדיון על טעמי המקרא. אותם, אתה יודע, סימנים גרפיים קטנים סביב האותיות בתורה?
נכון מאוד. לטעמי המקרא יש הרי שלושה תפקידים עיקריים שחופפים. הם המנגינה שמאשירה את הקריאה, הם סימני הפיסוק, והם גם קובעים את ההתאמה, מלאי לא מלאי רע. אבל יש מחלוקת היסטונית עמוקה על המקור שלהם. מצד אחד, ספר הזוהר טוען שטעמי המקרא ניתנו למשה מסיני, יחד עם האותיות. יצירה אלוהית לגמרי. מצד שני, יש מסורות שהטעמים הומצו והוספו הרבה יותר מאוחר על ידי חכמי טבריה. פשוט כדי לעזור להמונים לקרוא.
אז איך הוויכוח הזה מתקשר לעדים בבית המשפט?
כי זה לא משנה אם הם מסיני או מטבריה, הרעיון זהה. הטקסט האלוהי הגולמי זקוק לקול האנושי כדי לחיות בעולם שלנו. הוא זקוק למנגינה, לפיסוק שאנחנו נותנים לו.
וואו.
האמת העליונה חייבת לעבור דרך הטעמה האנושית כדי להיות מובנת. ממש כמו שהאמת המשפטית חייבת לעבור דרך העדשות הפרטיות והשונות של כל עד.
האלוהי זקוק לאנושי כדי להתקיים. זה באמת מדהים. המנגינה הזו, הפיסוק, מנחיתים את הטקסט למרחב שלנו. אבל, אם כבר מדברים על להנחית דברים לקרקע, המקורות שלנו עושים עכשיו צעד שהוא ממש פשוטו כמשמעו ירידה אל הקרקע, אל החקלאות והבוץ. וכאן אנחנו בעצם חוזרים לאותו ריח של דשן בירושלים.
בדיוק. יש פה מעבר תפיסתי שמוצג על ידי החתם סופר. הוא עושה הבחנה חדה בין חקלאות בגלות לחקלאות בארץ ישראל.
שזה אומר?
הוא מסביר שבגלות חקלאות היא רק אילוץ קיומי. צריך לאכול, אז עובדים. אבל בארץ ישראל המשוואה משתנה. הפיתוח והחקלאות הן לא רק אמצעי כלכלי, הן מצווה בפני עצמה. מצוות יישוב הארץ.
כלומר, הפעולה הפיזית הזו מקבלת קדושה.
ממש ככה.
וזה מה שמביא אותנו לדילמה האורבנית המעניינת בירושלים. המסמך מזכיר תקנה עתיקה שאסור לנטוע פרדסים בתוך ירושלים. למה? כי חקלאות דורשת דישון, ודישן מפיץ ריח רע שמפריע לעולי הרגל בבית המקדש. אז יש פה התנגשות מצד אחד חקלאות וקדושת יישוב הארץ, ומצד שני הנוחות של המקדש.
והדיון הזה גולש לימינו. האם היום מותר לנטוע פרדסים בירושלים? יש מחלוקת. הרדב"ז טוען שהאיסור נבע אך ורק מהמציאות של עולי הרגל. כיוון שהיום אין מקדש, האיסור פקע.
אבל יש דעה שנייה.
נכון, פאת השולחן טוען שקדושת ירושלים נצחית, ולכן האיסור קיים גם היום.
רגע, אני חייבת לאתגר את זה. עיר קדושה מוגדרת על ידי ריחות של זבל ומערכות דשן. כאילו, ככה מודדים קדושה?
דרך ויכוחי תכנון ערים.
תראי, אם נקשור את זה לתמונה הגדולה, היהדות פשוט לא מנתקת את הקדושה מעולם החומר. הקדושה של ארץ ישראל נמדדת דרך הנוחות הפיזית והחקלאות, ויש לזה עוד ביטוי מרתק, מצוות כיסוי אדם.
כן, זה חוק עם היבט קצת גרפי, אבל מדהים. החובה לחסות באפר דם של חיה אחרי שחיטה. אבל ראיתי שם שהחומר חייב להיות עם פוטנציאל חקלאי.
חומר שאפשר לזרוע בו זרעים, חול, אדמה, אפילו אפר, אבל אסור מלח או גופרית שמונעים צמיחה.
למה האובססיה לפוטנציאל הצמיחה של החומר שמכסה דם?
כי לא זרוקים את הדם לפח כפסולת, וגם לא קוברים אותו תחת מלח סטרילי ומת. החובה היא להשיב את החיים אל תוך האדמה המצמיחה. לחבר את סוף החיים לתוך מחזור הפריון של הטבע.
וואו, במקום לאטום את המוות, פשוט מחברים אותו לאקולוגיה, ומשם המקורות לוקחים אותנו לרזולוציות הכי טכניות של היום-יום, למושג שנקרא המשכה במקווה.
כן, מקווה. חייב להיות ממי גשמים, אבל לפעמים חסר וצריך להוסיף מים שאובים מברז. כדי להכשיר אותם נדרשת המשכה.
שזה לשפוך אותם על הקרקע קודם, נכון?
בדיוק. אסור לשפוך ישר לבור. חובה לתת להם לזרום על פני קרקע למרחק של לפחות 3 טפחים, בערך 30 סנטימטר, ורק אז הם נופלים לבור ומתארים. ויש מחלוקת על סוג הרצפה, והרמה אומר שזו חייבת להיות קרקע שראויה לבלוע קצת מים, לא שיש אטום.
תראה, זה נשמע נורא תרחני. למה המעבר של מים על בטון משנה משהו? ולמה המסמך מחבר את זה מיד לפעולה של הגעלה, של כלים במים רותחים?
בהגעלה מכשירים כלי שבלה איסור, והרמה כותב שאחרי שמוצאים אותו מהמים הרותחים, חובה לשטוף אותו מיד במים קרים.
אבל למה? הרי מדעית מתכת מתכווצת בקור, אז אם שוטפים זה מונע מהכלי לבלוע את האיסור חזרה. וספר כלבו בכלל אומר שזה כדי לשטוף את הלכלוך, אז למה להעניק לזה עומק רוחני?
כי הפעולות הפיזיות האלו יוצרות גבולות. המים הקרים נועלים את הכלי, וההכרזה היא עד כאן החולין נשאר בחוץ. ובמקווה אנחנו בעצם מקרקעים את המים המלאכותיים חזרה לטבע. אנחנו מוחקים את ההתערבות האנושית.
אז מה כל זה בעצם אומר? המים, אסירים, ואז יש שם גם חשבונות בשבת, שאסור לחשב הוצאות כמו כמה עלתה החתונה, אבל מותר להגיד מחיר קבוע של חפץ.
ואפילו מותר לחשב חשבונות של צדקה, וזה מעלה שאלה חשובה.
לגמרי. זה כאילו המקבילה להיום של לא לפתוח את אפליקציית הבנק בשבת.
בדיוק. כמו שהמים הקרים נועלים את הכלי, השבת נועלת את הדיבור הכלכלי, כדי שהלחץ לא יזלוג לתוך יום המנוחה. הגבול הטכני שומר על המרחב הרוחני.
אז אם נרים רגע את המבט, התחלנו בשינוי התודעה של רבי לוי יצחק מוורדיצ'ב, הבנו שהאמת זקוקה למנגינה האנושית, צללנו לאדמה שמכסה את הדם, וסיימנו בטכניקות של גבולות, מסירים רותחים ועד לאפליקציית הבנק בשבת. וזה מוביל אותנו לסיום של המסמך למושג בני ביתך כבתחילה, שזו בקשה לבנות את בית המקדש.
כן, אבל כבתחילה זה לא בית שני. בבית שני השכינה לא שרתה במלואה, והוא נפל ביד האויב. המקורות אומרים שזה מתייחס למשכן, לאוהל מועד במדבר.
רגע, למבנה הנייד הזה, האוהל?
כן, כי במשכן שרתה השכינה, והוא מעולם לא נפל ביד אויב, הוא נגנז. המבנה האמיתי שאליו שואפים הוא המשכן.
תקשיב, זה אירוני. בית שני היה פלא מאבן, מסיבי, נוקשה, והמשכן היה בסך הכל אוהל תפור מיריעות. ובכל זאת, מבנה האבן נשבר וחרב. ודווקא האוהל הגמיש, שנמצא בתנועה מתמדת, הכיל את השכינה ומעולם לא הוכרע. אולי זו התמצית שלנו. החוסן האמיתי בחיים לא נובע מחומות של אבן או מסטריליות, אלא מחיבור לאדמה, מגמישות ומהנכונות להישאר בתנועה. תמיד מרתק לגלות שהרעיונות שנדמים הכי פגיעים הם אלו שמחזיקים מעמד לנצח.